ברוכים הבאים לעוד פרק של המרשמלו של ורשבסקי. פודקאסט על עיצוב ואדריכלות במרחב התודעה החדש.
אז שלום וברוכים הבאים למרשמלו הסופר פלאפי של ורשבסקי. והיום תעצרו את הרכבות, תעצרו את המטוסים, תעצרו את העננים, את השמיים, הכל בסטטוס סטטי לחלוטין. האישה, האגדה, במחלקת האהבה מחדש לכרטיסי אשראי. רבקי גליס, האם ומלכת המחירות עד היום, זה נמצא לי בטלפון, אימא של האימא של מלכת המחירות, האישה שגורמת לאנשים לאהוב ברמה אחרת את ההלך רוח של איך כסף גורם לנו להיות אנשים יותר טובים. אז בשביל עשרות אלפי אנשים ששמעו כבר את הפוסטקאסט, ואנחנו השנה גם נגיע למעבר ל-100,000 האזנות, זה המטרה, אנחנו על זה שמים את זה בגנט. אז לשפיל המעט קטן שלא יודע מי זאת האישה והאגדה, רבקי גליס, 60 שניות גו.
שלום לכולם, איזה כיף להיות כאן. אז אני רבקי, ומה שאני בעצם עושה, כמו שרחל הגדירה, אני גורמת לעסקים לאהוב למכור, ובעיקר להבין שמחירה זה תהליך שיכול להיות כל כך כיף וכל כך מתגמל, בלי להרגיש לא פושרים ולא נודניקים, ולא למכור ערך להסכמוסים, אלא להפך, לגרום לאנשים לקבל מאיתנו ערך כל כך גבוה, שלא רק הם יקנו בעצמם, אלא יספרו לכל החברים שלהם לבוא לקנות מאיתנו. אז אנחנו נדבר היום הרבה על מחירות ועל מה שביניהם,
ומחירות בכלל כדרך חיים.
לגמרי. כי את יודעת למה?
למה?
כי אנחנו כל היום מוכרים, נכון?
נכון.
אנחנו מוכרים לילדים בארוחת ערב למה לאכול ירקות ולא פיצה. אנחנו מוכרים לבן בת הזוג שלנו לאיזה מסעדה לצאת.
נכון,
אנחנו כל היום מוכרים. והמקום שלנו זה בעצם להבין איך לגרום לצד השני להרגיש איתנו בנוח, ואיך אנחנו לגרום לאנשים, איך להיות בהשפעה על אנשים, כדי באמת לגרום להם גם לחיים יותר טובים, וגם כדי לתת להם ערך מאוד גבוה.
מהמם, אז רגע, מאמר גלוי ולא מוסגר. אני באופן אישי, ברמה האישית, מעבר ללידה משותפת כמעט שלנו בהפרש של שבועיים, רבקי נמצאת בתוך מערך קול, מלווה את העסק שלי, אני חושבת, אנחנו נכנסנו לשנתנו השמינית, ו-forever, forever לדורות קדימה, וגם תעשי לסשן, גם תלמדי. אני חושבת שבנימין גם יעביר סשנים לרומיצ'קה.
זה דור ההמשך.
זה דור ההמשך. ואני באמת חושבת שבמאמר גלוי, אני חושבת שלהתאהב במחירות זה להגיע למיינד אחר, ועברנו המון, המון.
לגמרי.
אלוהים ישמור כמה עברנו.
ומה שבעצם מנחית לי, בסדר, הרמה להנחתה,
כן.
שאמרת להגיע למיינד אחר.
נכון.
מחירות בעיקר מתחיל קודם כל במיינד.
למה את חושבת ככה?
כי ברגע שאני מבינה שאני הגעתי לפה כדי לעזור למישהו,
כן.
לקבל משהו עבור החיים שלו,
כן.
גם אם אני מוכרת לו עכשיו תיק, אבל בזכות התיק הזה הייתי לך בנוחות בקניון, אני לא הייתי צריך לסחוב את הדברים בידיים, אז הבאתי לערך גבוה.
נכון.
אז במיינד שלי לא דחפתי לשום דבר, ולא מכרתי לשום דבר שהוא לטובתי, אלא באמת גרמתי לה והבאתי לערך גבוה. אז המקום של הערך פה הוא סופר חשוב, כי אני אסביר לך למה. ברגע שלקוח יבין, וזה משהו שמאוד כדאי ככה להכניס לראש, ומשם ללכת עם זה, בסדר? ובואו נדבר גם על אישו עם כסף. כי ברגע שהלקוח יבין שהערך שהוא מקבל גבוה יותר מהכסף שהוא מוציא, הוא יהיה מוכן להוציא כל סכום של כסף, נכון?
נכון.
זאת אומרת, אם הערך שהוא יקבל מהמוצר שהוא קונה, הוא יהיה מאוד מאוד גבוה, אז הכסף לא יהווה עניין. אנחנו יכולים לראות את זה בהמון המון דברים, ובהרבה מאוד דוגמאות. בוא ניתן דוגמה. אנחנו בשנתיים, שלוש שנים האחרונות היינו בקורונה, ולפני שנתיים וחצי היינו בשיא הקורונה, או שנתיים, פחות או יותר, חצי ממדינת ישראל היו מובטלים, החצי השני היו בחלט, ופתחו את שמי דובאי. מה קרה בשבוע הראשון? כמה ישראלים יצאו לדעתך בשבוע הראשון לדובאי?
כל מדינת ישראל.
נכון, 50,000 ישראלים קנו כרטיסים לדובאי.
הייתי באינסטגרם, מלא אנשים מגיעים, כאילו כל הזמן.
מטורף. מטורף. עכשיו, חצי מהאנשים האלה היו בחוסר ודאות מטורף, העולם היה בחוסר ודאות מטורף. מה גרם לאנשים האלה להוציא כסף שאין להם? בחלקם אנשים הוציאו את זה מהאבטלה, או מהכסף של החלט, מה גרם להם להוציא את הכסף. הערך שהם קיבלו שם הוא היה החופש שלהם. נכון, שנה וחצי היינו כלואים בבית, לא יצאו, הייתה היסטריה, כולם ככה היו נורא נורא בחוסר ודאות. Mm-hmm. אז ברגע שפתחו את שמי דובאי, מה קרה? אנשים קיבלו חופש, אז המחיר של החופש לא אכפת להם.
לא אכפת כמה מינוס בבנק, זה לא מעניין. זה לא מעניין. מינוס, אין, זה לא נכון. מעניין בכלל הלחם שאני אקנה במכולת. אני רוצה לקנות לגמרי. את הערך הנתפס. בדיוק. יש איזה משפט נורא מכונן למי שנמצא במעצבים הצלחה, יודע את זה בעל פה, למי שלא. אז התוכנית נפתחת בקרוב, במרץ, אבל אני חושבת שאחד מהמשפטים זה הערך הנתפס. יש לך איזה משפט מאוד, מאוד מאוד מעודק ונורא נחרט. תמיד בן אדם יוכל לשלם הרבה יותר בערך הנתפס שנמצא אצלו, בסטייט אוף מיינד שלו.
לגמרי, לגמרי.
ואני תמיד, שאני תמיד נכנסת לאיזה פגישת מחירה, או לפגישה, לא משנה של אסטרטגיה ונותנת ערך והכל, תמיד אני שואלת את עצמי, את שואלת את הלקוח, לאיזה מטרה הגעת, שזה בזכותך, שזה אולי ככה לקהל המאזינים, שאם אתם מגיעים לפגישת מחירה או לפגישת הצעת מחיר, אתם צריכים להגיע קודם כל עם המקום הראשון של זה, של למה המטרה שבאת לפה.
לגמרי.
וזה המשפט, אם לא המכונן סימן הקריאה, בהרצאה שלך, שאת מדברת על זה, איזה מטרה באת לפה.
נכון.
ואז המשפט הבא זה בעצם הלקוח מוכר לעצמו.
לגמרי, ולא רק זה, זה בכל מסע ומתן.
למה הגעת דווקא אליי?
נכון, למה הגעת דווקא אליי?
וואי, זה משפט מכונן.
זה משפט
ש... יו, זה משפט קסם. זה כאילו העתק והדבק. אם אתם רואים, אם אתם שומעים את זה, תריצו אחורה עוד פעם, ותשמיע את זה עוד פעם. יאללה, גו.
נכון, כי כשאני שואלת בן אדם למה הגעת דווקא אליי, מה שהוא עושה באותו רגע, זה כי שמעתי עלייך שעזרת לעסק להכפיל את המחירות. כי חברה שלי אמרה לי שבזכותך היא אוהבת למכור. מה הם עושים באותו רגע? כשאני שואלת את השאלה, הם משכנעים את עצמם. אז לפני שאני פתחתי את הפה, הוא כבר אמר לעצמו מה הערך שהוא הולך לקבל ממני, ואז הרבה יותר קל לי לפתוח איתו בשיח.
אבל זה נובע ממתוך מקום שורשי עמוק יותר, וזה חייבים להגיד, כי רבקי מאסטר ב-NLP, נכון? מאוד נכון. הרבה תורות ועבודות, אבל נכון. מאסטר ב-NLP, מה זה עזר לך להבין, כאילו איך אנשים שהם יבינו את זה בתוך המה, מה זה, בואי תסבירי רגע מה השנייה, מה זה NLP, ואז תוכלי להגיע למה דווקא לי, ואז זה יחבר אותם.
נדר. אז NLP זה בעצם היכולת שלנו, אני אחזור ככה שהם בצורה מסודרת, NLP זה היכולת שלנו לשנות דפוסי התנהגויות, ואוטומטים דרך השפה. ניתן לך דוגמה ממש ממש פשוטה, כל אחד יכול עכשיו שנייה לעצור ככה ולעשות את זה עם עצמו, ואז תבינו, נניח אם אני אגיד לך עכשיו, בואי תזכרי במישהו שממש ממש מעצבן אותך. ואז אני אגיד לך, בואי תזכרי במשהו ספציפי שהבן אדם הזה יתבן אותך. בסדר, ככה שתי שניות קחו לעצמכם. סביר להניח שאם אני אדבר איתך עוד שתי שניות, את תהיה קצת?
עצבנית אל רומן.
אוקיי. עכשיו, אני לא יודעת מי יתבן אותך, נכון? ואין לי מושג מה הייתה הסיטואציה, יש לי יכולת דרך השפה שלי לגרום לך לעבור איזשהו תהליך, שיעורר אותך רגשית בדרך כזו או אחרת. זאת אומרת, דרך השפה שלנו, אנחנו יכולים להעביר אנשים תהליכים בצורה מאוד עמוקה, כביכול בלי שיש להם יכולת להתנגד על זה, או שאני אתן דוגמה אחרת. אם אני אגיד עכשיו לכולם, בואו תראו ים עם גלים מאוד גבוהים, וים מאוד סוער, מה שיקרה זה שכולכם או תראו ים, או תקשיבו, או תשמעו גלים, בסדר? זאת אומרת, יש לי יכולת דרך השפה שלי, לגרום לבן אדם לחוות משהו מסוים, או לייצג משהו מסוים במוח שלו, אני קוראת לזה, אני עושה במרכאות, אבל להיות בהזיה מסוימת, בלי שיש לו יכולת להתנגד לזה. זאת אומרת, זה הכוח שלנו בשפה ובדיבור. עכשיו, כשאני שואלת בן אדם למה הגעת דווקא אליי, הנחת היסודי שהוא הגיע דווקא אליי, זה נובע מפרק יותר עמוק של שאלת שאלות, אבל הנחת היסודי שהבן אדם הגיע דווקא אליי, זאת אומרת, אני שתלתי לו במוח, למה הגעת דווקא אליי, ואז הוא עונה. עכשיו, גם אם הוא יגיד, ראיתי פרסום שלך בפייסבוק או באינסטגרם, אז אני אגיד לו, מעולה, מה תפס אותך בפרסום? זאת אומרת, וגם שם הוא יגיד, אני מאוד אוהב איך שאת מעצבת, או אני מאוד אוהב איך שעשית את זה, זאת אומרת, באותו רגע מה שהוא יעשה, הוא ישכנע את עצמו. עכשיו, למה אני רוצה שבן אדם ישכנע את עצמו? משתי הסיבות. הסיבה הראשונה, שאנחנו כל היום מוכרים לעצמנו, נכון? מוכרים לעצמנו בולשיט, מוכרים לעצמנו הרבה מאוד דברים, למה אני כן יכול ולמה אני לא יכול, ומה זה נכון, אנחנו כל הזמן, במחירה עצמית. עכשיו, כשאני מוכרת לעצמי, מה אנחנו עושים? אנחנו קונים מעצמנו כל הזמן.
נכון.
עכשיו, כשבן אדם יקשיב בקול שלו, מה הוא רוצה לקבל או מה חשוב לו, הוא יבין אם התהליך נכון לו או לא, ואני אדע אם אני יכולה לעזור לו. אם בן אדם יגיע מאוד מאוד מבולבל, וגם אני כמוכר מאוד מבולבל, מה אני יוצרת לקוח מאוד מאוד? מבולבל. עכשיו, גם אם הלקוח מגיע מאוד ברור, אבל אני מבולבלת, ולא יודעת להוביל את השיחה, עדיין אני אצור לקוח מבולבל. לכן הרצון שלנו זה בעצם לגרום ללקוח לעבור תהליך בתוך השיחה. אין לנו עניין לא לדחוף כי את הלקוח, אני אגלה לכם סוד, לא מעניין אותו מה אתם מוכרים, מעניין אותו איך תגרמו להם להרגיש. האם פתרתם להם איזשהו כאב? האם זה ייתן לו ערך בחיים שלו? זה לא מעניין אותו בדיוק באיזה צבע זה או באיזה אובי זה, אלא אם כן הם אנשים מאוד מאוד ספציפיים, מאוד מאוד משימתיים, שהם אנשים שהם יורדים לפרטים וחיים באקסל, בקופסת אקסל, אבל כל שאר האנשים...
לאלן רומן.
כן. ולמרות, בוא נדבר שנייה, נפתח סוגריים, סלר לאלן רומן או לאלן גם בן הזוג שלי מויש, הוא אקסל, ואנשים שהם אנשי מחשבים גם להם, יש אפשרות לעשות מחירה רגשית.
נכון.
כי בסופו של דבר כולנו קונים מהרגש.
נכון.
אולי אחר כך יבוא ההיגיון ובעצם יאשר את המחירה הרגשית.
יאשרר את, את חיזוק המחירה, נכון.
אבל עדיין אנחנו קונים מהרגש. וזה מדהים לראות את זה, זה בכלל לא משנה אם אנחנו רגשיים או לא. ואת מכירה את המשפט הקבוע שלי שאני תמיד אומרת, שלא סתם הלב שלנו יותר קרוב לכיס מאשר הראש, נכון? כשמתעורר נכון. משהו באזור הלב, הבטן, היד לכיס מאוד מאוד מהירה.
נכון.
ואם אנחנו...
אתם נלך... תשמעו פה הרבה בומים, כי אנחנו בהתלהבות, ממש בהתלהבות, על, על, על מחירות והבנה שבאמת, שמי, יש הרבה אנשים שמגיעים לרבקי, למעצבים הצלחה, או בכלל לכל, לכל התוכניות ליווי באשר הם, או אפילו ל... כנס אחד עד מאה שזה בזום לגמרי, ועוברים כן. תהליכים.
לגמרי.
ואנחנו רואים את זה, ישבתי ועברתי על האקסל של המשובים, אתמול.
כן.
של כנס אחד עד מאה, כדי לחדד את הדף נחיתה, את החידודים, חידודים, חידודים. וישבתי והסתכלתי. משנה, כאילו, לא את הרחל מהממת וזה, כאילו, זה מהממת.
זה אנחנו יודעים שאת מהממת.
זה כן. אחלה. זה, זה מושלם. אלא הבנתי שאני ראויה ליותר. מתוך זה, מתוך הדברים, הבנתי שאני ראויה לבקש את מה שאני.
בוודאי.
אני ראויה להיות אחרי ארבע עם הילדים, אני ראויה להיות אימא, אני ראויה להיות אישה.
מלאים.
איזה תובנות שאני אתחיל להזיז את עצמי כבר, שאני לא אפחד לעשות פוסט יציאה מהארון, שאני לא אפחד להגיד את האני מאמין שלי, שיואבו אותי.
מלאים.
כולם יש את המשפט הזה שאנחנו כולנו רוצים להיות במקום הזה של ריצוי, כי אנחנו רוצים נורא שיואבו
אותנו.
נכון. נכון.
אני, אז... אגיד, אני אגיד משהו בהקשר כן. הזה, שזה מדהים, ומי שידע לעשות את זה בחיים שלו,
כן.
בין אם זה במסע ומתן של מיליונים, או בין אם זה במסע ומתן לבת שלי, למה לא מלבישים היום חולצה קצרה כיכר,
נכון.
או בין אם זה אני יושבת עם הכוח לסגור הצעת מחיר,
כן.
אנשים רוצים להרגיש שתי דברים בלבד, שהם באים לקנות מוצר, בסדר? ואם אנחנו נדע לגרום לאנשים האלה להרגיש את זה, אנחנו נוכל למכור כל דבר, זה בכלל לא קשור לכסף.
רגע, גלי לקהל המאזינים.
לגמרי. אז אני אסביר לך מה, וזה יעשה עוד לגמרי. אנשים רוצים להרגיש, אחד, אהובים ונאהבים, בסדר? האם מישהו או משהו יאהב אותי יותר בגלל זה, או אני את עצמי אגב, אם אני אקנה X, Y, Z, אני תהיה לי אהבה עצמית יותר גדולה, או מישהו אחר בסביבה שלי, זה יכול להיות הילדים שלי, זה יכול להיות... סביבת החברות שלי, האם מישהו או משהו יאהב אותי יותר בגלל זה, בוא ניתן דוגמה, הזויה, יש אנשים שאין להם כסף, והם נוסעים על רכבים, בקליקה הם עושים את זה, או במותגים מסוימים, או קונים רק מותגים, למרות שאין להם כסף. מה חשוב להם? מה יותר חשוב מהכסף שהם מוצאים?
התחושה.
זה התחושת שייכות ואהבה שהם מקבלים מקליקה מסוימת של אנשים. כלומר, הם מוכנים להוציא כסף שאין להם, כדי להרגיש אהובים.
אז היה.
לגמרי. עכשיו, אם אני מבינה את זה כבן אדם שמוכר, או כבן אדם שמוצא מול מישהו,
זה התהליכים שעברת ב-NLP? כאילו זה התהליכים...
זה חלק מתהליך מאוד עמוק, ברגע שמבינים אותו, כשהבן אדם שנמצא מולך, את אומרת לעצמך, אוקיי, מה הוא בסך הכל רוצה? שמישהו אהב אותו. נכון, זה מה שהוא רוצה. זה הדבר הראשון.
נכון.
אז היכולת שלי לתקשר איתו עולה רמה. כי אני לא נפגעת מה שהוא אומר, כי אני מבינה שדברים שחשוב לו, שהוא מתעקש עליהם, זה מתוך מקום הרבה יותר עמוק, מאשר שאני אביא לו עוד חצי שעה פגישה, או אני אלך איתו לעוד חסיום קניות, או אני אתן לו איזה אקסטרה של משהו, כי מה שהוא רוצה זה להרגיש אהוב, ואנחנו יכולים לראות את זה. יש לקוחות לפעמים, שאנחנו מביאים להם מתנה את בלון. אין לזה שווה ערך של כסף. ופתאום הם מרגישים נורא טוב. מה גרם להם להרגיש טוב? לא הבלון, או לא העת.
שראו
אותם ואוהבים אותם. נכון, אז זה משהו אחד. והדבר השני...
בחייה, צריך לעשות ממך סטיקר.
יש לנו כל כך הרבה סטיקרים, רק סטיקר לא עושה, לא נגלה להם את כל הסטיקרים כדי שלא זה. זה בדיחות פניות.
לא, זה רק מי שנמצאתי בתקשורת, כאילו בוואטסאפ מקבל את הסטיקרים.
לגמרי. והדבר השני זה, האם אני אפתור להם, או האם הדבר שהם ירכשו יפתור להם איזשהו כאב בחיים שלהם. בסדר? זה יכול להיות כאב גם שהוא קשור לעונג.
נכון.
לדוגמה, מישהי שרוצה לקנות, נניח, חופשה עם בן בת הזוג שלה, אז הכאב שלה שאין לה מספיק זמן איכות, למרות שהיא קונה מוצר של עונג, נכון?
נכון.
או מישהי שהולכת לקנות לבת שלה, אז היא עושה עם הבת שלה יום פינוק.
כן.
יום כיף. כן. מה היא רוצה עבור עצמה ועבור הבת שלה? זמן איכות. יש לה כנראה מקום שהיא מרגישה שהיא לא נתנה מספיק, או שהיא לא מספיק נוכחת. אז אנחנו, אפילו כשאנחנו מוכרים משהו שהוא עונג, בדרך כלל יושב שם משהו שהוא כואב לבן אדם. עכשיו, ברגע שאני מבינה את שתי הדברים האלה, אהבה וכאב, אלה שתי הדברים, אז אני לא צריכה שום טכניקות מחירה, ואני לא צריכה כלום. הבעיה שלנו מתחילה, מתי מתחילה הבעיה? שהרבה מאוד דברים מבחוץ קורים לנו. החיים קורים, אנחנו חיים באינטנסיביות, פתאום יש לקוח שכן מרוצה או לא מרוצה, והמורה של הילד או הגננת של הילדה, או דברים קורים, או בן בת הזוג, או לא משנה מה, אז האנרגיה שלי שם לא מספיק נקייה, או לא מספיק טובה, או היכולת שלי להעביר אנשים או לסחוף אנשים, האנרגיה שלי היא קשה לנו, ולכן אנחנו צריכים כל מיני עוגנים, כדי שיחזירו אותנו לתלם, כמו שאלת שאלות, כמו לדעת להציג מוצר, כמו לכתוב לעצמי את כל התועלות שלי שאני מביאה לעולם, מה שאת עכשיו מדייקת, אבל התהליך הראשון שאת עושה.
לא, רגע, שנייה, לא אהבת על עצמי, לא אהבת, רגע, שנייה, עליי, בבקשה שתראי אותי.
ברור.
שהתאריך עכשיו הוא whatever 19, ואני דואגת למשהו בגנט אי שם בעוד חודשיים. נכון.
כי זה מדהים, את יודעת למה? כי יש לך ודאות לגבי כל התהליכים האחרים.
לא, אני נעולה על הגנט, על מה אני חברת?
אמרתי, יש לך ודאות, את נעולה על הגנט. נכון. שזה גם, את יודעת מה, אם ניקח את זה למחירות, אם אנחנו נעשה מחירות,
לדייק,
בלי תכנון,
לא תגידי בידור. לכתוב מחדש, לדייק את הכתיבה ולהוסיף עוד מקרא בדיוקים הניואנסים, ולשבת מילה מילה, לעבור שעתיים על דף הנחיתה שכבר כתוב, ואני כבר בא לי להקים ממנה ואני מכירה לזה, ועדיין להגיע למסקנה שאפשר לשפר את מהלך המחירה שמה, על ידי דיוק של הכאב לדרך מה שהלקוח אמר. אז פתחתי גם את היום הראשון מזל כפרה על מויש. המלך והאיש והאגדה שמנהל את כל מערך האוטומציה מאחורי הקלעים של, של, של החברה.
של ורשבסקי בר.
אז הוא הבן אדם שמחזיר אותי לתלם. ובתוך המהלך הזה, אני בעצם אישרתי משוב ליום הראשון וליום השני, ומתוך זה התחלתי לקרוא מה התובנות שהם הגיעו, בעצם להבין, להיכנס לתוך הנעליים של הלקוח. ושאני מבינה, שאני נכנסת לתוך הנעליים של הלקוח, אני בכלל מבינה איך הוא מבצע את החלטות הרכישה שלו.
לגמרי.
וזה בתהליך שלנו קרה המון, המון, המון.
מדהים. ומעבר לזה אמרת משהו מאוד מאוד חזק.
מה?
את הבאת פה משהו שכל אחד צריך שנייה לעצור, ולהקשיב לזה שוב. כל התשובות נמצאות אצל הלקוח.
לא
את לא הלכת להמציא מעצמך.
נכון.
את חזרת למה שהלקוחות אמרו, וזה הסוד. אני לא יודעת יותר מהלקוחות שלי כלום. הם יכולים לגלות לי מה חשוב להם, ומה הם רוצים, ואיך הם רוצים שאני אנגיש להם את זה. והדבר החכם שאת עושה כל הזמן, שבזה את אלופה, שאת כל הזמן מקשיבה לשטח. השטח יגיד לנו הכי טוב.
נכון.
אני יכולה לתת משפטי מחץ גאוניים, ולעשות איזה, לא יודעת מה, קריאייטיב מטורף.
והשיווק יחשוב שזה ילך טוב.
והשיווק יחשוב שזה והנה דוגמה, בוא נחשוף סודות.
יאללה.
מקצוע. בהתחלה היינו עושים דפי נחיתה מאוד 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 חתולים קופצים ונמרים וכל מיני דברים שעשו מאוד טוב לעין. אבל בסופו של דבר אנחנו ראינו שמה שלקוח באמת רוצה
וגורם לו להישאר. זה משפט אחד עם תועלת.
נכון. אז הלכת
מרכזית, להדיע. איזה פתרון נכון. זה חותר לו, נכון.
עכשיו רוחלה אוהבת פיין,
נכון.
וזה היה קשה, אבל את הקשבת לשטח.
נכון.
ושינית את הדפים.
את כולם.
מדהים.
אני כמעט סיימתי קרוב ל-70% מהדפים להתקן לפי הדרישות של גברת...
של גברת שיווק.
נכון.
אז אנחנו כל הזמן קשובים לשטח מצד אחד, מצד שני מביאים מעצמנו את הערך שאני מביאה ללקוח. וזה הדבר
החשוב. אז למה כולם פאקינג, סליחה על הביטוי, למה כולם... להזזל, סליחה.
לא אוהבים למכור?
למה כולם מפחדים למכור?
אני אסביר.
למה הם מפחדים, למה הם ישר נותנים הנחה? למה זה קורה לנו
במוח?
בהבנה. מה הקשר בין, אני יודעת שמי ש... כאילו מי שהייתה פה מקודם, וזה זה כיף שיש פתאום עוד 100,000 שקל באוש בפעם אחת. זה מדהים. Mm-hmm. אבל מה, איך מפסיקים לתת את ההנחה הזאת? או למה אנחנו, את יודעת מה? היותר רחאי, יותר מוקדם, יותר פרימיטיבי מהדבר הזה, יותר כאילו הכי יום ראשון של לידת העולם. Mm-hmm. חושך ואור. למה אנחנו מפחדים כל כך מהדבר הזה שנקרא מחירה? ולמה שבן אדם מבקש ממני, כאילו, הנחה, אנחנו ישר רצים את להנחה, ואז בסוף הוא לא קונה, אנחנו סופר מתוסכלים.
נכון, אז בוא נלך אחורה.
סופר מתוסכלים. אחורה, אחורה.
בוא נלך אחורה, אחורה, בסדר? ניתן לך דוגמה, ואז תביני.
יאללה.
יש אנשים שמוכרים, הם שכירים במקום מסוים.
כן.
והם מוכרים שם במאות אלפי שקלים. בסדר? או במיליונים. ואז הם הבינו שהם רוצים להיות עצמאים, זה יכול להיות בתחום האדריכלות, מעצבים. מעצבים גרפים, לא משנה, או כל דבר אחר, או כל בעל עסק, לא משנה. ואז הוא יוצא לעצמאות, ומה קורה באותו רגע? לעצמו הוא לא מצליח למכור, הוא מפחד למכור, לא נעים לו. זה קורה בגלל שתי דברים. אחד, האם הבן אדם שאני עומדת מולו יגיד לי לא, מה זה אומר עליי? נכון? אני ארגיש שדוחים אותי.
אני ארגיש לא
אהובה. אני ארגיש לא אהובה. זה קורה, זה מאותו מקום.
נכון.
אנחנו לא רוצים שיגידו לנו לא.
נכון.
כי מה זה אומר עליי? זה אחד שאני לא בסדר, וזה מביא אותי לדבר השני. האם אני מספיק טובה? יש מישהי מתחרה שהיא יותר טובה ממני, אני יכולה אז אולי אני באמת אתן את ההנחה, כי אני לא שווה את זה. תקשיבי איזה עזוי. אני רואה אנשים שהם 20 שנה במקצוע, והמתחרים שלהם הם אנשים שסיימו לפני שנה. והם מרוויחים פי ארבע, רק כי הם פשוט יודעים למכור טוב. הם אומרים לי, אני לא הבנתי את הצ'וצ'יקית הזאת, היא יצאה, הם אומרים לי במילים האלה, הפישרית הזו יצא לפני שנה.
מהעובר.
אני 20 שנה בשוק.
נכון.
איך היא מעזה לקחת פי ארבע ממני? תגידי, מה היא חושבת לעצמה?
וזה לא משנה בעיצוב, זה משנה בכל, כאילו זה נמצא בכל עסקים. את מלווה מאות, כמה ליווית עד היום? אלפי עסקים?
נכון.
זה נמצא בכולם אותו דבר, זה מסקרן אותי.
זה נמצא בכולם אותו דבר, כי
לא רק בעיצוב, לא רק למעצבים.
לא, כי המוח האנושי שלנו, אותו מוח אנושי.
יאללה.
כי המוח שלנו...
מבטיחה לי באמת? זה נשמע כאילו, זה בכל הזה, זה משותף לכל הלקוחות שלך?
אני אתן לך דוגמה. נפגשתי עם מישהי שיש לה עסק מטורף. מישהי שצלב, אני חושבת שאני אגיד את השם שלה, לא אגיד.
לא.
כל מדינת ברור שלו. כל מדינת ישראל הכירו אותה. היא מעולם לא עשתה וובינארים.
איזה זה היה?
ולא עשתה וובינארים. ובפעם הראשונה... כי עובדת כבר המון המון שנים, היא סלב בתחומה, סלב. ולא עלתה לרשת בצורה הזו. יש לה כבר היום מערך מטורף של משרד מאוד גדול, ויחץ ושיווק והכל כאילו משרדים מאוד מאוד גדולים. ובפעם הראשונה, שאנחנו עשינו וובינר מחירה,
די.
האישה הזו שהיא כל כך עוצמתית, פשוט ישבה מאחורי המיקרופון לפני שאלתה, והיא אשכרה פחדה. אם לא יקנו, אם אני לא יהיה בסדר,
די.
לא הבנתי.
לא הבנתי.
סלב, כאילו את מפלצת, אמיתי. מבחינה כלכלית הבחורה מפלצת. הקימה בעשר אצבעות שלה משהו שבאמת אנשים מייחלים לזה.
וואו.
ופתאום פחדה למכור.
די.
עכשיו, על מה זה ישב? לא על המוצר שלה מטורף.
לא, המוצר על בטוח מעולה.
על מה זה ישב? על הפחד האישי שלה. כן יאהבו אותי איך שאני מדברת, לא יאהבו אם אני מדבר.
מה יגיד הצוות מחירות?
מה יגידו? זה היה מטורף. אז המוח האנושי שלנו אותו דבר.
רגע, איך פתרת את הפתרון הזה? מה עשית לה?
עשינו איזשהו תהליך מאוד קצר של הבנה, להחזיר לתעלות, ועשינו שם איזשהו תהליך של... של, אני קוראת לזה, לארגן את האנרגיה מחדש, מאוד קצר, ושמנו עוגנים, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל,
נכון.
שזה עוגנים של דברים מודפסים, מה אני רוצה להגיד, מה התועלות שלי, שאני לא אשכח שום דבר, ובעצם העוגנים עזרו לנו להתיישר ולהיות בתוך התלם, אבל כשהיא עלתה למיקרופון, זה היה פחדים לפני, כשפתחנו את המיקרופון ואת המצלמה, והיא פתאום קיבלה את כל האהבה מהקהל, היא פרחה, היא לא הייתה צריכה לא את האוגנים ולא שום דבר. זה פשוט מראה לנו שהכל בראש. Mm-hmm. זאת אומרת, התהליך הזה, או שאני רואה גם בקבלת החלטות עם אנשים שנגיד מתחום הנדלן, או קונים רכישות מאוד גדולות, שרוב הרכישות שלהם נעשות, האם אני אוהבת את הבן אדם שיושב מולי או לא? האם הוא מספיק מכבד אותי או לא? האם הוא מלטף לי מספיק את האגו או לא? עכשיו, הם לא אומרים את זה, הוא לא ליטף לי את האגו. הם אומרים, הוא לא נראה לי. הוא לא מבין מה הוא רוצה, הוא לא מבין מה הוא מדבר. עכשיו, הם לא באמת בדקו בצורה מדעית, האם מה שהוא אומר הוא נכון או לא נכון, פשוט על סמך תחושה והרגשה. כי תראו איזה מדהים, אנשים יכולים לקנות משהו, רק כי הם מרגישים מאוד טובים מי שמוכר להם. כי הם מרגישים שיש שם אמון מאוד גבוה. אני יכולה לראות על עצמי, תהליך קבלת ההחלטות שלי ברכישות, אני יכולה לקנות משהו ולהגיד, רבקי, איזה יופי, הרגש שלך היה גבוה, או איזה יופי, עכשיו אני עושה קנייה רגשית, כי אני מאוד רוצה לקנות ממי שנמצא מולי, כי בא לי לעזור לו, כי לא אכפת לי לשלם קצת יותר כדי הוא שירגיש טוב, כי אלף ואחת סיבות, כי הוא מרגיש לי מאוד אמין. אז זה בסדר גם לעשות, כולנו כשאנחנו קונים דברים, עיין ערך, כמו שאמרת, רומן או מויש, או אנשים שחיים באקסל, גם כאלה אנשים קונים ממקום רגשי. וזה בסדר וזה מצוין, כי אם לא יהיה לנו רגש, כנראה לא נחווה שום דבר ולא נחיה, אבל כן להבין איך המוח של הצד השני עובר, כי זה מדהים, כשאנחנו באים לקנות משהו, יש את השיחה שלי, נכון, בראש שלי. יש את השיחה של הלקוח בראש שלו, ויש את מה שעובר בעצם. בעצם מתקיימים בו זמנית שלוש שיחות, נכון? מה שעובר לי, מה הוא אומר עליי, מה הוא חושב, מה זה יקנה, לא יקנה, מה אני אתן הנחה, לא אתן הנחה. וואי, איזה לקוח מעצבן, מה הוא מבקש הנחות, נכון? זה הדברים שעוברים לי במוח.
שרצים במוח, כאילו איזה חצוף.
איזה חצוף או כל מיני כאלה. ובצד שלו...
או ממציא לי מוצר חדש, היה לי איזה אתמול מישהו ש... כאילו, ממציא לי מוצר חדש.
אוקיי.
הוא אומר, יאללה. כאילו, אמרתי, סשן של לא צריך יותר משעה וחצי, אז הוא כאילו מסתכל על מנהל המשרד, לא, בסדר, תביא שעתיים. אני הולך לקראתך, נשב אפילו שעתיים וחצי, וזה די ומעבר, אז הלקוח אומר, טוב, תעגל, יאללה, שלוש. שומע, לא הבנתי.
עכשיו, מה הלקוח הזה רצה?
אני התעצבנתי, מנהל המשרד התעצבן, כולנו התעצבנו.
לא אין מה להתעצבן.
ואת יודעת, זה האוטומט שלי.
נכון, האוטומט שלנו זה להתעצבן. אבל אם יסתכל על זה שנייה, מה הולך בראש שלו?
אני חושבת שהוא לא הבין את הערך.
היא דופקת אותי, אם כן מביאה לי ערך, לא מביאה ערך. אני אתחבר, לא אתחבר, נכון?
לא, הוציא מהפה, אני סומך עליך, רחל.
מעולה. אז הוא עדיין רוצה לבדוק את הגבולות, כי זה מה שגם לקוחות עושים.
כמו הילדים שלנו.
לגמרי, כי מחירות זה כמו, כמו שאת יודעת, אני, התיאוריה של המחירות, של לקוחות הם כמו ילדים.
נכון.
והם בודקים את הגבולות אם אנחנו אוהבים אותם, והם אנחנו שמים גבול, וזה לגמרי המקל והגזר כל הזמן.
לחלוטין.
אבל אם אני אדע לגשת לא למה שיוצא ללקוח מהפה, אלא למה שיוצא לו מאחורי הקופסה,
כן.
אז יהיה לי מאוד קל
למכור.
איך מגיעים?
תני סודות ורזים ככה למי שנמצא ומקשיב, משהו שיכול לעזור לו עכשיו על הדרך. אני לא יודעת איפה כל אחד נמצא. אולי הם נוסעים, אולי הם שומעים אותנו לפני השינה, אולי כל מיני דברים.
נהדר.
2, 3, 4 טריקים.
אז הדבר הראשון?
3 קסמים.
יאללה, נהדר.
3 אפוני פלא של רפקי גליס.
הדבר הראשון, זה כמו שאת אמרת קודם, לשים את עצמנו בנעליים של הלקוח. האם אני מוכרת לו כמו שהייתי רוצה שימכרו לי? לשים שנייה את עצמנו ברגליים, ממש להיכנס לנעליים של הלקוח, ולהגיד, אוקיי, כשהוא אומר את זה, מה הוא בעצם אומר לי? כשהוא אומר לי שהוא רוצה, הוא מנסה למתוח את הגבול, מה הוא בעצם אומר לי? הוא אומר לי, אני רוצה שתביא לי אותי. אני רוצה ביטחון. נכון, זה מה שהוא אומר לי. עכשיו, ברגע שאני יודע...
ודאיות.
אני רוצה ודאיות, אני רוצה להרגיש שעוטפים אותי. נכון? אז הוא בתרגום שלו אומר, אני רוצה עוד שעה. השעה הזו לא תעזור לו. הוא רוצה להרגיש שהוא במקום הנכון. בסדר? אז זה קודם כל, לשים את עצמנו שנייה בנעליים של הלקוח, זה הדבר הראשון. הדבר השני שהוא סופר חשוב, שרוב האנשים לא עושים, וזה אני ממש מפצירה בכם לעשות, זה לרשום לעצמכם את כל התועלות שלכם, בצורה מאוד ברורה על דף. כי כשאנחנו מגיעים לדבר מול לקוח, או שאנחנו שוכחים דברים, או שאנחנו לפעמים חסרי ביטחון, או שאנחנו נכנסים לתוך רוטינה של שיחה, ואז אנחנו נותנים מקום לדברים האלה. עכשיו, פה זה לא המקום להצטנע. כי אם אני אצטנע, הלקוח לא ידע איך אני יכולה לעזור לו, ואז לא רק שלא עזרתי לו, אני הרסתי, נכון? כי אם אני לא אגיד לה, בואי, אני אקח אותך יד ביד, בואי תצאי מהמקום שאת נמצאת בו עכשיו, אני יודעת שעשיתי 1, 2, 3, 4, יש לי יכולות 5, 6, 7, 8, ואני מביאה את התועלות שלי במלוא הדרם, אז אם אני לא אעשה את זה, אני חוטה למטרה. אז זה הדבר השני. והדבר השלישי, זה הדבר שאולי הכי כדאי שתלכו מפה היום, זה שקודם כל, הלקוח שלנו לא משנה מי הוא, לא משנה מה התפקיד שלו, ולא משנה באיזה רמת או היררכיית ניהול היא נמצא, הוא קודם כל בן אדם, בדיוק כמוני. בסדר? כולנו, יש לנו 24 שעות, אנחנו נושמים את אותו אוויר.
כולנו עושים פיפי.
לגמרי, אבל זה בדיוק העניין. בסדר? אז כשאני מבינה שהוא קודם כל בן אדם, אז אנחנו רוצים להבין, וזה משפט שקרו איתכם, שבן אדם קודם כל קונה אותנו, ורק אחרי זה את המוצר או את השירות שלנו.
נכון.
קונה את האנרגיה שלנו, קונה את האמינות שלנו.
אז למה אנשים חושבים, אז השאלה מעניין, זה מעלה שאלה פילוסופית יותר. למה אנשים חושבים שכל הזמן הלקוח קונה את הפרויקט הסופי, או את העיצוב, או קונה את הפיינל פרודקט, אני כאילו מספרת, זה יש לו ככה, וזה אובי ככה, וזה זה ככה, וזה, ויש לו... את יודעת, למה הם אומרים כל הזמן, זה עשוי מזה, וזה מה עשוי מזה, ואתה תקבל 60 תוכניות וזה. למה אנחנו מוכרים את הפרודקט, את המוצר עצמו?
את מרכיבי המוצר.
את מרכיבי המוצר, ולא את האלמנט של, כאילו, מה
איך זה יגרום להם להרגיש?
מה יקרה כאילו מנקודה אלה, נקודה בי, מה יקרה לו בסוף? למה אנחנו נופלים לזה כל פעם מחדש? את יודעת מה? גם אני לפעמים נופלת לזה כל פעם מחדש, ואני אומרת לה, שקט, רפיגליס לא מרשה, שקט.
לא, אני אגיד לך, כי זה כאילו כביכול מאפשר איזשהו ביטחון מקצועי שהלקוח לא יודע. הלקוח לא מחפש ידע. הלקוח מחפש שמישהו ייקח אותו יד ביד. ברור שהחומרים הם חשובים, כי אם מישהו רוצה שתעשי לו משהו מעץ מלא, ותבואי תביא לו עץ אחר, או לא משנה, או למינציה, או לא משנה מה, אז אני באמת כן רוצה לספק ללקוח את מה שהוא רוצה, אבל מתוך הבנה שהוא מבין מה הוא מבקש, ולמה זה חשוב לו, ואיך זה יגרום לו להרגיש. ואז אני יכולה לדבר בסוף על מרכיבי המוצר, כמו שאמרת, על הפרודקט הסופי. אם אני אתחיל, תקשיב, התהליך איתי, יש לנו 6 תוכניות, כל תוכנית לוקח לי 2.5 שעות, בתוכניות יש לי 4 מילימטר של זה, 3 נקודות של זה, 5 נקודות חשמל. אחי, את לא מעניין. נכון? זה לא מעניין. מה מעניין? אם אני עושה נקודות חשמל, אם אני יודעת שהוא עובד מהבית, אני אומר, תקשיב, אצלך בחדר, כמו שאת ראית את החדר העבודה שאנחנו בונים.
של מויש, כן.
נכון, של מויש. מלא השקעים על הקיר, ועוד כל מיני השקעים שאת קראת להם, אין מושג איך. נכון?
שימה בוקס, כן.
ואז מה זה עושה לו? זה לא השקעים שיש לו על הקיר. זה חוויית העבודה שיהיה לו כשהוא יעבוד, נכון? כן. אז ברור שבסוף זה מתורגם בחומר. אבל קודם כל בוא נתחיל להבין למה החומר. ומתוך זה אני רואה אנשים שכל שנתיים מחליפים סלון ומטבח. למה? מה הם רוצים? הרי החומר כאילו, הם יכולים להחליף לפעמים משהו שנראה כל כך דומה. הם רוצים התחדשות, אז אם תבוא מהצוות...
החלום שלהם זה להתחדש, זה לרענן.
זה לרענן. אוקיי, אז אם אני כמעצבת טובה מבינה שזה מה שהוא רוצה, האם אני יכולה להציע לו מוצר אחר שיגרום להם להרגיש ככה? כמו נניח להחליף רק אקססוריז ולשנות את פני הבית מדברים אחרים. האם אני יכולה?
כן.
יכולה. האם אני אחסוך ללקוח מלא כסף?
ברור.
האם הוא יעוף עליי וימליץ עליי בכל חור לכל האנשים?
ברור.
יפה, אז המקום שלנו הוא לא רק למכור. כי בסופו של דבר, אם אני אשם מחירה אחת פעמית, והלקוח לא יהיה מרוצה ב-100%, כי אני לא אמכור לו באמת את מה שהוא צריך סלש רוצה, מה שיקרה שלא יהיה לי פלא אוזן. והמטרה שלנו לא למכור פעם אחת, אלא למכור שוב ושוב. וליצור פלא אוזן שוב ושוב ושוב.
זה טעות גם אסטרטגית של מעצבות, שהן חושבות, מעצבות, אדריכלים, שהם גם חושבים שהשירות שלהם הוא כביכול לכאורה חד פעמי.
נכון.
בולשיט.
ממש לא. יש לנו את, לאחיות שלי, יש את מעצבת הבית, היא עברה בכל
השנתיים. אצל כל האחיות.
כל ה-12 החיים והאחיות. למה? כי אחות אחת לקחה, ואז היא הבינה ששווה לה להשקיע, והביאה לה מתנה, ואז האחות הזו עשתה איזה אירוע, והיא באה והתחווה, זאת אומרת, יצרה לעצמה נטוורקינג, כי היא הבינה שיש פה קרקע פוריה של הרבה אנשים שבונים.
נכון.
שוב, זה לא רק מה אני נותן באותו רגע, זה עם איזה טעם אני משאירה את הלקוח.
נכון.
עם איזה הרגשה.
יש לך בכלל לקוחות, כאילו, במאמר מוסגר, לקוחות לא מרוצים? יש לך בכלל?
לכולנו יש לקוחות לא מרוצים.
באמת ריף, לגמרי. יש סיכוי.
כמו שכולנו עושים פיפי.
לא שאת מפטרת, כאילו. לא שאת מפטרת, שזה כאילו עלה לך לפיוז. אני מדברת לקוח, שכביכול עבר איתך תהליך, לא תהליך קצר, תהליך ארוך. אין סיכוי כל כך.
אני אגיד לך, תהליך המחירה שלי הוא קצת שונה בדוף. אני לא מחייבת אליי בחוזה.
וואלה.
אז זה מאוד שונה, והוא מאוד שונה בנוף, והוא מתאים לי, מתוך מקום של הבנת...
חופשיות.
זה לא בעניין של חופשיות. זה בעניין שאם הלקוח ירגיש שהוא לא מקבל מספיק ערך,
ביי.
שיעזוב אותי גם באמצע החודש, אני לא אחייב אותו על אותו חודש. חצי חודש, כמה שעבדנו. למה? עכשיו, כיוון שאני לא מחייבת...
קרה לך מניאק שעזב אותך ב-29 לחודש?
לא. אני מזהה את זה גם לפני, לא. אבל מכיוון שאני מאוד מאוד חשוב לי שהמחירה תהיה מאוד מאוד טובה, אז אני לא מחייבת עליי בחוזה. עכשיו, זה לא מתאים לכל סוגי העסקים.
נכון.
כשאני יצאתי לתחילת הדרך שלי לפני 12-13 שנה, והתחלתי לעבוד בצורה הזו, ונפגשתי עם קולגות שעובדים בתחום, אז הם אמרו לי שאני לא נורמלית. מה?
איזה יופי.
מה את עושה?
רבקי, את יודעת... רבקי, את יודעת מה זה אומר שאת לא נורמלית?
שאנחנו...
שאת שוברת שוק. ושאת ייחודית ושאת חד קרן מנצנץ, שאת יוניקורן מנצנץ בחלל.
איזה כיף.
ובגלל זה יש לך את הזכות הזאת, כאילו, ברגע שאנשים אומרים לי, כאילו הבנתי את זה, ברגע שאומרים לנו שאנחנו משוגעים, זה בדיוק הנקודה, הברייקינג פוינט, נקודת השבר לאזור הגאונות.
לגמרי. כי אם אנחנו משוגעים, אנחנו לא עושים אותו דבר כמו כולם.
נכון, ולמה לי להיות עוד כבשה בעדר?
לגמרי. נהיה כבשה אחרת, צבע אחר.
כן, ורוד, כבשה ורודה.
אבל זה לגמרי, לגמרי
יושב. סט גודין אמר את זה, משפט יפה. תהיה הפרה הסגולה.
נכון.
כתב על זה ספר.
לגמרי,
תהיה הפרה הסגולה. מי שלא קרא את הספר, אני מחייבת אתכם לקרוא את הספר הזה.
עכשיו.
יש אותו גם בפודקאסט, למי שדובר אנגלית, אפשר לשמוע אותו גם באודיו או באודיבור, אבל פרה סגולה, יש אותו בסטימצקי, אני חושבת, בצומת ספרים. תזמינו, אם לא, תזמינו מאמזון. תוך שבוע וחצי, פרה סגולה, איך להיות, תהיו פרה סגולה. או לחילפין, כמו הסרטון שלי, אל תהיה עציץ.
לגמרי.
ראית את זה?
לגמרי.
גאוני, אהבת את זה?
גאוני, משוגע, גאוני.
משוגע, גאוני. הבנת את הרעיון שזה UX/UI? כאילו חוויית לקוח וזה?
לגמרי. כי בסופו של דבר...
כאילו, אני נראית שמה על הפנים.
למה?
לא, הפרצוף הייתי נראית היפה, כבר זה היה בסוף היום וזה, וזה היה סרטון כזה, החזקתי את העציץ ואמרתי לג'ן, ג'ן, אל תהיה עציץ. והתחילה, הפעילה את המצלמה, ואני אומרת, כולם מציצים, כולם חושבים אותו דבר, למה לחשוב אותו דבר? כולנו מעצבים להיות היוניקורן, למה אתה לא היוניקורן? מה את מביא לעוד פעם מציץ? אני אומרת, רגע, את יכולה לחזור על זה? וזה אמרתי, לקחה, כאילו, זה הספונטני כזה.
אז גאונות שלום, אז כן. והמקום שלנו באמת, זה גם לדעת להשאיר ערך מאוד גבוה, אני אספר סיפור.
כן.
אני מספרת אותו מדבר הצעות שלי. יש לי אח, כמו שמי שמכיר, אני באה משפחה גדולה, יש לי 14 אחים ואחיות.
ושתיים באומנה?
נכון, 12 ביולוגים ושתיים באומנה, יפה, רחל מכירה אותנו. יש לי אח שהוא קבלן, דיה. ותמיד אני מספרת את הסיפור הזה בהרצאות שלי, אבל זה איזושהי הבנה כמה ערך גבוה
את זוכרת את כל השמות של האחיות שלך בעל פה?
של האחיות שלי? ברור, גם של האחיינים.
כאילו.
יש גם מלא אחיינים ואחייניות, כן?
את זוכרת את כל השמות?
תראה מה זה מחדת המוח. זה משאיר אותנו צעירים.
זה משאיר. כן, האם אתם לא רואים פשוט, רבקי גליס נראית בערך בת 12, הכל כזה, ויש לה גלו כזה טבעי כל פעם שאני פוגשת אותה, וזה לא איפור, חברים, זה איכות חיים.
אז יש לי...
את עובדת מצד החמה, מצד הנשמה?
תקשיבי, אני עובדת, הרבה אנשים...
כאילו סתם, אני...
רגע, נספר את הסיפור שלך. עוד רגע, נספר את הסיפור שלך, אני אענה לך השאלה. כולם אומרים, הרבה אנשים אומרים, וואי, את עובדת נורא קשה. אני לא עובדת קשה, אני עובדת הרבה ובכיף, כי מתוך בחירה,
כן.
לאן זה יביא אותי, ואני עובדת בזמנים שנוח לי. אם מחר כיף לי שנצא לביזנס אנד פלז'ר, זה לא עבודה, נכון?
נכון.
אז אנחנו, אבל אני יודע שהיום בערב אני אשב יום חמישי היום, אני אשב להכין את השבת. היום בלילה, כדי שמחר אני אוכל ללכת עם רוחל אל הספה, נכון?
מה עם מויש? ווס מחסמת מויש?
הוא הסתדר, ישמור לילדים, הנה מחירה, מחרתי לו, למה מחר?
נאי, מה, שיכינה ביסה לחמין, ווס נשמה.
זה יהיה באקסלנס, צריך לרשום לו, זה יצא לא טוב. בכל מקרה, אז זה ככה, בגדול מבחינת, אם אני עובדת הרבה או לא הרבה, זה עניין של בחירה שלנו, וגם עניין של תקופות. אבל מה שרציתי...
גם רומן מבשל לפי אקסל, כאילו לפי תפריטים, הוא לא זז, ימינה ושמאלה.
לפעמים חסר מלח, כי היה כתוב רק ריב הכפית.
לא, דווקא בזה הוא קרא ספר שהמחקרים אומרים שמלח. אני אשפעת לך, הוא קרא ספר על מלח, ולכן הוא מוסיף מלח, לפני זה לא... טיפי. אמיתי, ישב קרא על זה, למה המחקר של מלח עושה הרבה יותר טוב בתוך האוכל.
מבינה?
ולמה מלח גלט, כאילו, כמר, מלח כשר הוא הרבה יותר איכותי מאשר מלח אטלנטי.
מה, מלח ישראלי כאילו?
מלח כשר.
מה זה מלח כשר?
מלח להכשר.
באמת?
כן.
לא יודעת אם יש הכשר למלח, אבל...
יש, האמריקאים בניו יורק, יש להם ליין של מלח אטלנטי, מלח ורוד, מלח תת, כחול, מלח זה, מלח ים, המלח, מלח זה, מלח פה, מלח שם. יש מלח שנקרא מלח כשר.
וואלה.
בגלט, כאילו מלח בהכשר. והוא נקרא מלח כשר.
וואלה.
כן, בניו יורק. ויש סקשן של זה, ושואלים, where is the, כאילו, הקושה סולט. קושה סולט. גם בברוקלין יש על זה, וגם כאילו בכל ניו יורק. בגלל שהאמריקאים מאוד מאמינים שהבישול באפייה ובהשריה מוציא את המיצים של הדם בדגים ובאוף, רק באמצעות מלח הכשר, והם אומרים kosher salt.
איך התגלגלנו לאוכל בסוף?
בסוף מתגלגלים לפחמימות, נשמה.
כי יצא הצבא צועד על כאבתו, אז אם אתם רוצים לקרוא למישהו, תביאו לו אוכל.
נכון.
אבל מה אמרנו? עכשיו, בכל מקרה, אח שלי, נחזור, ונחזור לערך בסוף.
אני זוכרת.
ברור שאת זוכרת. אח שלי קבלן בנייה.
כן.
אבא לשישה ילדים.
שיתופי פעולה דרך אגב, מה השם שלו המלא?
לא, לא,
הוא מפוצץ. הוא מפוצץ. הוא עובד בבית שמש. נכון. הוא מפורסם בבית שמש.
לגמרי. נו. בכל מקרה, מה שהוא עשה, הוא פתח את העסק שלו לפני 3 שנים, או 4 שנים.
באמת?
כן, עסק יחסית צעיר. ומה שהוא עשה, הוא בעיקר עושה תוספות בנייה. ומה שהוא עשה אחרי הקיץ הראשון שהוא עבד עם אנשים, התחיל הגשם הראשון, הוא פשוט עבר בכל הבתים שהוא עבד בהם, דפק בדלת ואמר, באתי לראות שאין נזילות. עכשיו, אנשים בתחום, הוא אומר לי, אנשים תרקו דלתות, חשבו שהם חייבים לי כסף, מה קרה, הקבלן מגיע. וברגע שהם הבינו שהוא באמת בא כדי לעזור להם, פתאום, והוא באמת תיקן, אמרתי לו, אם היה נזילות, תיקנת, הוא אומר לי, ברור, בשביל זה באתי. פתאום מה שקרה לעסק שלו, העסק שלו התפוצץ, הגיע לו פלא אוזן מטורף, היום אנשים מחכים בתור, כמה חודשים כדי לעבוד איתו, הוא כבר זכה במכרזים מאוד גדולים, עכשיו הוא זכה באיזה מכרז מאוד גדול, של איזה מוצא, של איזה, בניין עירוני מסוים, שמטעם העירייה לאיזה שלד, לא משנה, בכל מקרה.
בא לי לעשות את זה על מעצבים הצלחה.
וואלה.
בא לי לעשות את זה, סליחה שקטעתי אותך. לא, נפל לי הסימון.
זה מה שהבחור שהבאת עושה, הוא מתקשר לחוויית לקוח, וזה מדהים. אבל ברגע שהלקוח מבין שהוא באמת באים לעזור לו, והוא באמת מקבל ערך גבוה, אז הפה לאוזן מטורף. ולכן אמרת, זה לא העיקר למכור. זה למכור ולעמוד מאחורי המחירה, ולתת מוצר טוב. ולגרום ללקוח להבין שאנחנו פה כדי להקשיב לו. זה מה שחשוב.
שיראו אותי, שיחשיבו לי, שיאהבו אותי.
ושנפתור להם איזשהו כאב.
ונפתור להם.
לגמרי, ועל זה זה יושב. ועל זה זה יושב. ועל זה זה לגמרי יושב. ומתוך זה אנחנו יכולים למכור מלא.
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 מלא. מלא. את יודעת שאנחנו מדברות כבר איזה שעה. כאילו, את קולטת?
אה, וואלה.
כן.
אני יכולה לדבר מחירות
כבר. זמן עובר במהירות שנהנים. שזה תמיד, כאילו, אני יכולה לדבר איתך עוד ועוד 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 ועוד. שאנחנו מדברים על מחירות, אני חושבת שהתודעה היא הכל. ואני חושבת שתודעתית, אני תמיד אומרת לעצמי, לפחות פעם בשבוע, הלוואי והייתי הפה על הראש שלך. הלוואי והייתי החוט שמתקשר לפלאפון שלך, הלוואי והייתי זבוב על, לא יודע, זבוב, אולי פרפר, הלוואי והייתי השרשרת. איך אני, כאילו, איך את, זה לא איך אני, לא זה. איך את מאמנת את הראש לתודעה גבוהה יותר, כי את יודעת, השנה עברנו תודעה
מטורפת.
מטורפת.
ודייקנו גם את האנשים שנמצאים סביבנו.
נכון.
בעיקר בתודעה, אם נדבר שנייה ברמה עסקית, אני שנייה הולכת לגמרי כן, עסקית.
כן, בטח.
זה להסכים לשחרר דברים שתוקעים אותנו. להפסיק לפחד שאם אני אשחרר לא יהיה לי. זה יכול להיות לקוח
לא מדויק. תודעת החוסר, כאילו, נכון. הפחד מתודעת החוסר. נכון. נכון.
זה יכול להיות לקוח לא מדויק.
כן.
אז אני כאילו חייבת את הכסף שלו, אני לא יכולה לשחרר אותו. ממש לא. כי האנרגיה שאת שמה על לקוח שלא מדויק לך,
נכון.
יכול להיות לארבע לקוחות שמדויקים. אז לא חבל. אז אני מדברת מצד אחד מהמקום הזה.
כן.
זה יכול להיות עובד בעסק שהוא לא מדויק, שאני מפחד לשחרר. זה יכול להיות ספק בעסק שלו לא נכון לי יותר. זה יכול להיות כל כך הרבה דברים, שברגע שנסכים, וזה שנייה ברמה העסקית, שאנחנו נסכים לשחרר דברים שתוקעים אותנו, על מה זה יושב? וזה כמו במחירות, זה יושב על אזור הנוחות. זאת אומרת, המוח שלי כבר מכיר את האזור הנוחות, למרות שכואב לי. אז הנעל טיפה ללוחצת, אבל זה נעל שכבר אני התרגלתי אליה, אני לא אחליף. או האוטו לא מספיק נוח, אבל זה מה יש, אני לא אחשב על ללך לאזור שהוא לא אזור הנוחות שלי, להתחיל לברר הרחבים, לא נורא. זאת אומרת, הפשרות הקטנות שאנחנו עושים, הם אלה שתוקעים אותנו. כי אנחנו לא מאפשרים לתודעה שלנו לגדול. זה לגמרי...
איך מאפשרים? אני שואלת שאלה, באמת...
שורפים את המועדון. זאת אומרת, אני שורפת, באמת. אני זורקת את התיק מעבר לגדר, ואני אומרת, אוקיי, זהו, עברתי את ה... כאילו, אני עוברת את הגשר,
זה מה שאת עושה לעצמך? אני רוצה לדעת מה רבקי גליס עושה כדי להרחיב את התודעה.
איך מכרתי את הקורס הדיגיטלי הראשון שלי, אומנם לפני 7-8 שנים? פשוט עשיתי וובינר ומכרתי אותו לפני שהקורס היה מוכן. ואז הייתי חייבת להכין קורס. זאת אומרת, חייבתי את עצמי להיות שם.
איך עושים את זה בצעדים, לא יודע, תני לי דוגמה, איך עושים את זה לא בקורס דיגיטלי, לא יודעת. איך מאמנים את התודעה לזה? איך פשוט קופצים למים, זורקים את התיק.
אחד זה זורקים את התיק. לכל אחד מביא, קודם כל אפשר גם לא בושה לבקש עזרה. בסדר, אני מאוד מאמינה בלעזר, את מאוד מאמינה בלעזר.
קיצור תהליכים לגמרי.
קיצור תהליכים פנטסטי, לכולנו יש דפקות במוח מהילדות, טראומות, דברים שלוחצים לנו על כפתורים, וגורמים לנו להתנהג בדרך זו או אחרת, אז אני מאוד מאמינה בלעזר ולעשות תהליכים. אם יש פה מישהו שעולה התפתחות אישית, ולא מבין שצריך לעשות עבודה עצמית כל הזמן, אז המקום שלו בעסקים הוא ייתקע. הוא לא יצליח לגדול הלאה והלאה. למה? כי הוא לא יבין, המוח שלו לא יאפשר לו לראות מה השלב הבא, זה כמו שאומרת, מדימוי תקרת
סוכית. אבל זה נורא אמורפי מה שאת אומרת, כאילו, מה זה התפתחות אישית?
מה זה התפתחות? יפה.
מה זה התפתחות אישית? כאילו, בשביל מה צריך להתפתח אישית? מה, אני רוצה עוד כסף בבנק. בואי, תקצרי, אני מבינה את התהליך הזה, אבל למי שמאזין, כאילו, מה זה התפתחות אישית? מה זה הקקע הזה?
אז אני אתן דוגמה.
למה כולם כאילו רצים? למה זה כזה טרנדי?
אני אתן דוגמה. ראיתי מישהי שכתבה השבוע, משהו מדהים, היא כתבה שאומץ זה לא היעדר פחד, זה לעשות בכל זאת למרות שמפחדים. בסדר? זה התרגום של אומץ. אז נניח אם אני מפחדת לצאת עם מוצר חדש, אני מפחדת לתמחר את עצמי בדרך מסוימת, במחיר גבוה יותר.
גבוה יותר.
אני הולכת לפגישות חינמיות אין ספור. אני לא מעריכה מספיק את הזמן שלי, בסדר? אלה דברים שאם אני אגיד לעצמי, אוקיי, כמו שבקבלת התורה אמרו נעשה ונשמע, הם קודם קיבלו את התורה ואחר כך שאו מה יש בה, אני אשים את המחיר, ואם האוכל בא תיאבון, אני אדע, גם אם אני לא מאמינה מספיק, אבל אני יודעת שזה מה שמגיע לי, אז כן, אני לא אעשה הנחה, אני אסכים להפסיד לקוח אחד, ואני אקח את הכסף שאני שווה אותו, נגיד מבחינת תמחור, זה משהו אחד במקום של...
כאילו לקפוץ... ולהאמין.
ולהאמין ולעשות.
אז אני אשמור את זה לאחרי הסשן. עשיתי קפיצה תודעתית בדקלאב.
מטורף, נכון. ועשית שם קפיצה תודעתית מטורפת, וזה היה לגמרי...
לא, לקפיצה של כאילו פי 10.
מדהים.
ברמת התמחור. הערך התמחור הזה.
זה משהו אחד. הדבר השני, שאני מאוד אוהבת אותו, זה בעצם להתחייב... לא רק בפני עצמי. אם אני מחליטה, נניח שאני עושה משהו, יוצאת, נגיד, עם הרבה אנשים מפחדים לשווק, לעשות סרטונים.
נכון.
לכתוב פוסט. מה, אני לא נמצאת באינסטגרם כמו כל הילדות, נכון? כל מיני כאלה.
כן.
אז את נצמדת לגנט, אבל לפני זה,
אני נצמדת לגנט כי לא היה לי כל החיים, כאילו, אפרופו טיפול בדברים בילדות, לי לא היה גנט כל החיים.
נכון. כי את גדלת כמו שגדלת בצורה של החיים הפיעו אותך. מכל הסיבות חייך בצורה מדהימה, אבל כן.
כן, ולכן אני נצמדת כל כך לגנט. אני נפל לי הסימון על הדבר הזה בחודשים האחרונים. כל כך היה לי חוסר גבולות.
בדיוק.
כל כך בורדל פתוח, שאני מחזירה את השורשים שלי לגבולות כדי להבין... איפה אני חיה בכלל?
לגמרי.
או כאילו למי שלא יודע, הורה ילדה להורים גרושים, כאילו ניצולי שואה.
שפותחת דלתות לבד מגיל איזה? או מחכה לאמא בחוץ, מאיזה גיל?
מגיל F, כאילו מגיל כלום, נוסעת ירושלים תל אביב, בגיל 4.5, 5. טוב. 4.5, 5. לנחלאות נסעתי לבד, זאת במונית שירות של 6 אנשים מרצדס כזה, של פעם 1980, את יודעת על מה אני מדברת?
בגלל.
אז היא הייתה המונית שירות כביכול שנוסעת, ועם שם הייתי נוסעת בעצם למחקה בתחנה המרכזית הישנה.
בתואר.
בירושלים, במרכז העיר, בלב העיר, ושם אבא שלי זכרו לברכה היה אוסף אותי.
את מבינה כמה הדבר הזה משפיע עלייך היום?
נכון.
בבוגרים שלך, בחיים עסקיים שלך.
לא נותנת לבטנות שלי שנייה רגע, כאילו, לזוז. זה מאוד משפיע.
כי הכל משפיע. עכשיו, אם אנחנו מתחייבים בפני מישהו על משהו שאנחנו רוצים לעשות מבחינה עסקית, שאלת אותי לגבי תודעה.
כן.
זה משהו שמחייב אותנו לעשות. אני שמה את זה גם בחוץ, אני לא רק מדברת את זה עם עצמי.
כן.
אני מחליטה שאני עושה, נניח, קובעת עם מישהו שיבוא להסריט אותי. משלמת על זה כסף.
כן.
יוצרת לעצמי מחויבויות שאני אהיה חייבת לעשות. בסדר, זה בעיקרון, ככה, כל מה ש... מאוד חשוב להבין. והדבר האחרון, זה להסכים להיות בתהליך.
להסכים.
להסכים להיכשל.
נכון.
הפחד מכישלון כל כך גדול, שאנחנו לפעמים נמנעים לעשות. אז להסכים להיכשל שוב
ושוב ושוב. זה אחד האמונות המקבילות שהיה לי בדקלאב, למה אני לא מוכנה לעלות מחיר, למחיר ש... שמכרו לי כאילו למחיר כזה, ואני אומרת, סליחה? לא. וכאילו, דיברתי על הדיון הזה, ואני מדברת, ואני מדברת, ואני מדברת, ואת יודעת, עד שאני מדברת, 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 מדברת. ואז מחלחל ונופל, ואז אני אומרת, אומייגד, מי יבוא לזה בכלל במחיר הזה?
ואז את מבינה שהערך שהוא...
לצוות מחירות שהמחיר של התוכנית עלה, הייתה אחת מהצוות מחירות שאמרה, למה העלית מחיר בפעם השלישית השנה?
נכון.
אמרתי, כי הערך מאוד גבוה, כי אני מאמינה שהתוכנית הזאת שווה הרבה יותר.
וגם כי הוספת ודייקת כמו שדייקת.
הוספתי, דייקתי דברים, ואני מאמינה בלב שלם. לגמרי. התוכנית הזאת שווה גם פי שלוש ממה שמתום אחרת. אני חושבת שהיא משנה חיים ברמה של, כאילו, את יודעת, הייתה היום גלית חיים, חברה בעם. שנה מסיום התהליך.
מטורף.
שנה. שנה. שנה.
וזאת מישהי שלא באה מהתחום, חשוב לציין.
חשוב לציין, כן, היא 24 שנה הייתה בצבא קבע. שנה. פתחה את המשרד בעצם לפני שנתיים, עברה תהליך איתי במעצבים הצלחה לפני שנה.
מטורף.
קולטת? אני לא קולטת את שאני קולטת,
שאני קולטת, את קולטת. תראה איזה מתנה מטורפת את מביאה לעולם. וכל אחד שעובד פה עם אנשים מביא מתנה. את יודעת מה, גם אם את פקידה, או גם אם את מוכרת בסופר, בא אלייך בן אדם שהוא בדד, או בא אלייך לקנות מישהו שהוא מבוגר, או סתם מישהי שעוברת, החיוך שאת עושה לה בסופר, למרות שאת קופאית בסופר, מביא ערך מטורף. כי אנשים רוצים שיראו אותם. וזה, על זה זה יושב. אם אנחנו נשכיל, תראו, בוא נדבר שנייה, קצת מה, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל כל אנשים אנחנו שקופים, לא רואים אותנו, שקופים, שקופים, שקופים. מה זה אנחנו שקופים? זה יושב על אותו מתודה. אנשים רוצים שיראו אותם. על זה קמים מפלגות ונופלים מפלגות. לא נדבר על זה בכלל, אבל תבינו, בסדר? אז כן, זה המקום הזה של לגרום לאנשים להבין, בואו, אנחנו רואים אתכם, אני רואה אותך, ואני אקח אותך, ואני אעזור לך, ואני אתן לך ערך, ועל זה זה יושב.
אוקיי.
אז זה מחירות.
זה מכירות, מכירות זה החיים.
לגמרי.
מכירות כדרך חיים.
נכון.
וזה השם שלה, גם של הפרק שלנו היום, מכירות כדרך חיים, ולמה זה עושה טוב לאור הפנים, ויצא לנו חרוז.
אנחנו חוסכות הרבה בוטוקס.
ואנחנו חוסכות הרבה בוטוקס.
מאוד טוב לאור הפנים.
מאוד טוב לאור הפנים, ואיכות חיים מאוד מאוד נפלאה לילדודס שלנו, שהם בכלל, כאילו.
לגמרי.
צ'וקולוקו, צ'וקולוקו. את יודעת מאז שאמרת על תמרה, צ'וקולוקו, צ'וקולוקו, אני אומרת לה, מוי צ'וקולוקו, היא אומרת, אני לא צ'וקולוקו, אני ארנב.
הנה, מחרה לך.
נכון. וואי, רומי, איך היא מוכרת, איך היא מוכרת לרולמן. יאו. אני אראה לך שאתה, אם אתה תשים לי את הנעליים כל בוקר, יהיה לי יותר נעים.
ואתה מוכרת לא רגשית, את מבינה?
שאתה רוצה שלי רומי, היא לא אומרת הבת שלך, אבל אתה רוצה שלי רומי, יהיה יותר נעים, נכון?
איזה ילדה, מדהימה.
וואו, איזה סולד.
מדהים.
מה רציתי להגיד? אז איפה אפשר למצוא אותך ברשת? כדרך חיים וכדרך...
אפשר לחפש את הסרטונים שלי ביוטיוב, ואפשר למצוא את המוצר הדיגיטל שלי, ואפשר להופיע אחת.
מה השם של המוצר הדיגיטל שלך?
סודות המחירה.
סודות המחירה.
לגמרי.
זה באמת אשכרה, סודות המחירה.
לגמרי.
ראיתי את הקורס. זה באמת יוצא מגדר רגיל.
מדהים.
כפרה על מוי שחיבר פשוט את הפלאגין של ההקלטה, ויצר מוצר דיגיטלי פנטסטי, שגם חשוב לי לציין, נורא נורא נגיש לכל אחד.
נכון. העניין הוא גם להנגיש את המוצר, זה נכון.
נכון. אז תחפשו רבקי גליס בעברית או באנגלית, באינסטוש, או לא באינסטוש, או בפייסבוק. היא כותבת פוסטים מאוד מאוד יפים, גם בפייסבוק. ואני רוצה לסיים דווקא עם משפט מאוד מאוד יפה, שתמיד נאמר בשיעור מספר 6, שיעור מאוד מאוד מכונן. אני הייתי האימא של הקקם במחירות. לא יודעת מה יצא, אבל יצא מאוד מאוד טוב, אחרי כל כך הרבה זמן איתך. ואחד מהמשפטים הנורא נחמדים, כמעט בתחילת המצגת שלך, זה השלוש אהובים והאהובות שלך, שזה בנימין, איילה, וקובלה הקטן, וקובוצ'קה, ואחד מהאהבות הנחמדות של הבכור שלך זה בנימין, הוא בכלל אוהב דוריטוס חריף.
נכון.
ואש, דוריטוס חריף אש.
נגמרי.
אבל בתחילת ההרצאה אני לא ארוס, צריך לבוא לשיעור מספר 6 במעצבים הצלחה, הוא יוצא כל יום לשחק. והמשפט היפה הזה שהוא עשה, שהוא יצא בבית כנסת לקחת ולאסוף סוכריות. ומויש רצה איזה שתי שניות, כזה שתי דקות של שקט. הוא אמר, בנימין, לך כאילו, כן, לך מתוק שלי, לך תשחק, תמיר, תזה, יש לך שבע סוכריות, לך תביא יותר, אני לא זוכרת את זה בדיוק, לך תביא זה, והוא חזר עם 14 סוכריות בכל מיני צבעים. והמשפט הזה הוא נורא יפה, לך תשחק. אני חושבת שבמשחק הגדול הזה, ואני מאמרת המון, המון על כסף, את יודעת את זה, ולא אכפת לי לאמר על הכסף, כי אני רוצה את החדוות יצירה הזאת,
נכון.
של לצאת ולשחק.
לגמרי.
כסף זה משחק.
לגמרי.
זה באמת, באמת משחק. לכו.
ככל שנשחק איתו יותר, יהיה לנו יותר.
נכון, נכון. אז אני מפצירה בכם בשיעור הזה, בסשן הזה, המאוד מאוד מאוד זורם, ככתיפה, לצאת ולשחק על מחירות, כי אם לא תשחקו, לא תגלו כמה אתם יכולים לזכות הרבה יותר, וזה הרבה יותר ממה שדמיינתם בכלל.
נכון.
זה אקספוזנציאלי, זה משוכפל ברמה שאתם לא יכולים ככוכבי השמיים, לרוב כחול על פני הים. זה ההשראה שלי, כאילו, זה ההשראה שאת עבורי.
תודה, אהובה.
רבקי גליס, נעמת לי מאוד מאוד מאוד.
היה לי מדהים, ואנחנו יכולות לשבת שעות, בלי לסיים. אז תודה שהזמנת אותי, וכבוד מאוד גדול בשבילי לבוא לשבת איתך בפודקאסט.
יהיה עוד, מה זאת אומרת?
את מדהימה.
את מדהימה. יאללה, ביי.
ביוש.